לעשות כפול. תודה רבה. זה עולה לצלום. אלה ברורים שם, תודה.
טוב, אז בפעם הקודמת ראינו את מלאכת מלחמת ארם הראשונה. המלחמה הראשונה בארם. ראינו את אחאב מנצח את המלחמה הזאת במעט אנשים, שראינו את זה, שהשווינו את זה לעוד מלחמות, מלחמות שמנצחים אותם במעט. אמרנו שיש, שבתנ"ך זה חוזר כמה פעמים על לנצח מלחמה במעט אנשים, בגדעון, באברהם אבינו אמרנו, וביונתן ונערו, ובדרך כלל זה נובע, כאשר אתה במעט, אז אתה חייב לנצח בצורה מיוחדת. כלומר, אתה צריך לחדש פה איזה תכסיס, איזה חידוש מלחמתי, אין פה, אין ברירה, אין, כשאין כמות, אז חייב להיות פה איזה חידוש איכותי, וזה באמת מה ש... אנחנו רואים אצל יונתן ואצל אברהם אולי, ובוודאי אצל גדעון, וגם אצל אחאב, כן, כנראה שיש פה איזה שהוא חידוש איכותי, גם ההטעיה, היציאה בצהריים, שאף אחד לא מצפה שצהרי היום פתאום יצאו תתחיל מלחמה, ואחאב כבר, וארם, ציינו פה שהנקודה פה היא הביטחון העצמי המופרז של הארמים, בטח של המלך, כן, שהוא שוטה שיקור, וגם של החיילים שאומרים אנשים יצאו משומרון, אפילו לא מתייחסים אליהם כחיילים, ובאמת השימוש הזה בנערי שרי המדינות, שאולי באמת היו נראים כמו, באמת כמו אנשים רגילים, כמו, לא כמו לוחמים, נערי שרי המדינות, ואיזושהי הטעיה כזאת, ובסופו של דבר, וניצול ההצלחה, כלומר יש פה איזו הפתעה, הפתעה ראשונית של להקות את ה-200 הראשונים, כתוצאה מזה אין פקודה מה לעשות, הרי נגשו כל ה... בכלל נגשו עם נשק נצור, כמו שראינו הפעם הקודמת, וכתוצאה מזה יש פה נסיגה מבוהלת. הזכרנו שכבר יש מפרשים, כן, דווקא בחוקרים שכתבו, שכנראה זה היה דרך איזה ואדי צר, ייתכן מובד פרה, ככה שהציע ידים, ייתכן ממקומות אחרים. בכל אופן, כנראה שהסוס ורכב שהם היו כוחם של הארמים, בסופו של דבר הם מופנה נגדם. כאשר אתה מטיל מצור על שומרון, זה לא מפריע הסוס ורכב, אבל ברגע שאתה צריך לסגת מאזור הררי, אז הסוס ורכב הופך להיות למלכודת מוות. אנחנו ציינו פה את הקרב שהנסיגה מבוהלת של הטורקים מאזור השומרון, כן, שידין משווה אליה, זה לא משנה בעצם איפה זה היה, אם זה היה בדיוק באותו מקום, מקום אחר. ברגע שאתה נסוג עם סוס ורכב, עם, כן, כמו היום, עם טנקים וזה מאזור הררי, אז אתה לא יכול לנסוע על ההרים וכולם לחתוך בגלל השפצים וכל הדברים האלה, כן, אתה חייב לנסוע בצירים. וכשאתה נוסע בצירים שהם, כן, אורך ואדי מסוים או על סיר, על קו רכס, אז זה מספיק שתוקעים את, את הראשון ואת האחרון וזה נהפך לטבח. וזה באמת מה שקורה שם בסיפור של אחאב, כן, אז כנראה שיש שם, אחאב מנצל את, מנצל את זה, שיש פה זה, וזה נראה גם כתוב. ואינו סורם וירדפם ישראל וימלט בינדד מלך ארם על סוס ופרשים, ויצא מלך ישראל ויח את הסוס ואת הרכב ויקע בארם מכה גדולה. אז הסוס ורכב בסופו של דבר הם, שהם היו כוחם של ארם, כן, הם מביאים גם בסופו של דבר המפלה הגדולה, כי ברגע שאתה בן מנוסה בייחוד באזור כזה, אז זה לרעתך, ובאמת כמו שנראה מיד יהיו, היא תהיה הסקלת מסקנות. והנה שנביא את מלך ישראל ויאמר לו, אז זה סוף, אני בפרק כף פסוק כ"ב, ממש סוף המלחמה הראשונה. ויגש הנביא אל מלך ישראל ויאמר לו, לך יתחזק ודע, וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. כן, אז הנביא, כן, פה נותן פה עצה לא אמונית, אלא עצה פשוטה, כן, הוא תדע שהמלחמה לא נגמרה, המלחמה וכולי, איך הוא יודע את זה? אין פה צורך באיזושהי נבואה חזקה, משהו גאוני. מלך ארם לא הובס סופית, כן? כתוב שהוא נס על סוס ופרשים, כלומר לא כל הצבא הארמי הובס, נכון? חלק מה, רכב הסוס והרכב ומכה גדולה, אבל בסופו של דבר מלך ארם עצמו נשאר, ואנחנו כבר דיברנו על זה שאם מלך ארם לא הוכה עד הסוף, אז כנראה שבסופו של דבר זה יחזור. נביא רק נוקט תאריך. לתשובת השנה, מלך ארם עולה עליך, לתשובת השנה, תשובה לעוד שנה בדיוק, אז תהיה מלחמה נוספת, אתה לך יתחזק ודע, וראה את אשר תעשה. אז הוא רק אומר, אנחנו כבר שומעים פה ברמיזה, שיש פה שני דברים שהנביא אומר לאחיו שצריך לעשות. יש מצד אחד, הנביא, כן, זה אותו נביא שדיבר עליו מקודם, לפני המלחמה, אז הנביא אומר לו, התחזק, דבר ראשון, כן, עכשיו תפסו אותך עם 7,000 איש, הגיע הזמן באמת לחזק את הצבא. הדבר השני, וזה דע וראה את אשר תעשה, כי מתוך הנחה שתוך שנה לא תצליח להשיג צבא בגודל של ארם, אז אתה צריך לפעול פה בשכל. על ידי זה שאני נותן לך את התאריך, אז אני מקווה שאתה תהיה מוכן. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי ערים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשר המלכים איש ממקומו ושאים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חיל כחיל לא נופל מאותך, וסוס כסוס ורחם כרחם, וינחמה אותם במישור אם לא נחזק מהם, וישמע לכולם והיה הסכם. אז זה ההיצע של יועצי מלך ארם, מקימים ועדת חקירה ממלכתית, וועדת החקירה הממלכתית מוצאת את האשם. מי האשם? כן, המלכים. 32 המלכים שהיו שיקורים. אף פעם ועדת חקירה ממלכתית לא תגיד שראש הממשלה אשם, הוא תמיד יוצא זכאי, הוא היה בסדר, כל השרים אשמים. כן, אז זה במבט ראשון מה שהם אומרים. יש בזה גם יותר מזה, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, שיש צבא שהוא לא אחיד, שהוא מורכב מ-32 מדינות, ברגע שזה נהפך למהומה, זה לרעתך. ומה שהם מציעים פה, להסר המלכים, להוריד את המלכים, ושים פחות תחתיהם. פחות זה כבר מציגים של השלטון המרכזי. כן? לא פחות מלשון שהם פחות טובים, אלא מלשון פחה. כן? כמו שרואים אחר כך בעזרה, פחות. כן? שהם מפקדי מחוזות, כן? או מנהלי מחוזות, אבל הם לא מלכים. ואתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך. כן? איך, מה בעצם המשפט הזה בא להגיד? אתה זה מה להגיד, תדע, לא הפסדת בגלל שהיינו מעט מדי בחיילים ולא מעט מדי סוסים ולא זה, זה הכל היה בסדר, אלא מה? הפסדנו בגלל המיקום. המיקום לא היה טוב, רק המיקום לא היה טוב. הראיה, אתה תכין הכל אותו דבר, הוא קונה את זה. כן? הוא מכין בדיוק חיל כחיל וסוס כסוס ורכב כרכב, אחד זה אחד, לא צריך לשנות, הכל היה בסדר. הוא מחליף את המבנה של הפיקודי ולשנות את מיקום הקרב, להחליף את מיקום הקרב ממקום של מישור ממקום של הרים למקום של מישור. למה? סיבה אמונית. אלוהי הרים אלוהיהם, כתוב. הסיבה האמונית הזאת היא לא מנותקת מהסיבה הפיזית. ברור שהם הפסיד, ברור שסוס ורכב, אם יתרוננו בסוס ורכב, אז באזור הרי קשה מאוד להילחם, ואזור מישורי מאוד טוב. זה לא מנותק, אלא כנראה שאלוהיהם של היהודים, כן, הוא טוב באזורי הרים, ולכן, כן, הם מתבצרים שם, ולכן הם גרים שם. וממילא, אנחנו נבוא לשם עם הצבא שלנו, שהוא, לפה, זה, יש קשר. צריך לזכור את זה שבתנך תמיד יש קשר בין שתי הסיבות. יש קשר בין הסיבה הרוחנית, לסיבה הפיזית, זה שקריאם ישראל נכנס לארץ, הוא לא מצליח, כן, להוריש את הכנעני כי רכב ברזל לא, ולכן את הכנעני יושב העמק לא הורישו, כתוב בספר יהושע. אז זה קשור גם לסיבה הרוחנית, כן? חוסר היכולת של עם ישראל לרדת לכבוש את הכנעני מסיבות רוחניות, וגם בסיבה הטכנית, יש קשר בין שניהם. סתם למשל במקרה הזה, הטכנולוגיה. כן, כדי לשלוט בקטע של סוס ורכב, אתה צריך לשלוט בטכנולוגיות, מה שנקרא היום, מערביות. כן? טכנולוגיה מערבית באה עם התכנים שלה, המדיום הוא המסר, כן? יש סוס ורכב, אז יש את כל מה שבא יחד עם זה. אם אתה מזמין תוצרת ארצות הברית, אז אתה מקבל יחד עם זה גם את התכנים, המדיום הוא המסר, וזה בא ביחד, וגם רוחנית אתה לא מוכן לזה. אז אם עם ישראל לא יורד להילחם בסוס ורחם, הוא לא מוכן לזה לא פיזית וכנראה גם לא רוחני. זה בעצם מה שחיל הרם גם כאן טוען, זה אותו דבר, כן? אלוהי הרים אלוהיהם, כלומר זה הצד החזק שלהם, לכן הם גם שמה. האלוהים שלהם באמת עניינו בנקודה הזאת, אנחנו אם נלך על מישור, אנחנו ננצח אותם. אז הנה אנחנו רואים שהופכים את המלחמה למלחמה דתית, כן? זה צבא הרם, ארצי מלך הרם הופכים את המלחמה, טוענים שכל הכישלון היה כישלון תיאולוגי, כן? פספסנו, נלחמנו, תפסנו את זה. תזכרו שבתנ"ך התפיסה היא שלאל יש אזור שבו הוא טוב, זוכרים את זה? עם דגון, כן? דגון עם ארון ברית השם מגיע לעיר מסוימת, אני טוב, אולי פה זה לא טוב, אז שולחים אותו לעיר אחרת, אולי שם זה יהיה יותר טוב, וכן התפיסה היא שכל אל יש לו את אזור ההשפעה שלו. כשהקוטים מגיעים לאזור השומרון, כן, אז שמלך אשור שולח להם כהנים ללמד אותם את משפט אלוהי הארץ. יש לכל מקום אזור את האלוהים שלו. אתה גר על חוף הים, אתה עובד את אל הים, כן, אם זה הפרנסה שלך. אתה גר במישור החוף, אתה עובד אל אחד, אתה עובד, קיצור, כל מקום יש לו את האזור שלו. האלוהים של הרם הוא אלוהים של מישור, מי שמכיר קצת את אזור סוריה, כן, האזור שהרמים באים ממנו, וצפונה, זה באמת אזור מישורי כמעט לחלוטין, כל האזורים של הלג'ורט, אזור דמשק, אזורים מישוריים מאוד מאוד גדולים, מעין רמת הגולן. בקרב, תכנים זה, באמת שם באמת קל מאוד, סוס, רכב ופרשים, כן, גם קרבות שריון, זה מקום מעולה, מי שזוכר. וזהו, וגם זה בדיוק שיועצי מלך הרם אומרים. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את הרם, והיה אלפק על המלחמה עם ישראל. אז אנחנו לא כתוב פה בדיוק מתי זה היה, אבל אנחנו בהמשך נראה שאנחנו יודעים מתי זה לתשובת השנה, גם חז"ל אומרים את זה. תשובת השנה, השנה עושה מעגל, יש זמן מסוים בשנה שזה קורה. ויפקוד בן הדד את ארם ויעל אפק על המלחמה עם ישראל. מיד ננסה לחשוב איפה זה היה. ובני ישראל עוד פקדו, נכון כאילו, ויחו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עיזים, וארם מילאו את הארץ. טוב, אין ספק שהדבר אחד שלא השתנה זה יחסי הכוחות. כן, עם ישראל מתואר פה כשני חשיפי עיזים, אנחנו לא יודעים מה זה. יש פה כל מיני ניסיונות להסביר מה זה בדיוק כשני חשיפי עיזים במפרשים, איזה תיאור של שטח או תיאור של כמות של אנשים, הרבה אפשרויות, אבל השורה התחתונה היא שלא יודעים מה זה, ולכן באמת יש הרבה אפשרויות. וארם מילאו את הארץ, מבחינה כמותית אנחנו לא יודעים איפה זה, אנחנו לא יודעים כמה זה אומר כשני חשיפי עיזים, אבל זה ודאי קצת. טוב, אולי אחר כך אולי יגיד משהו, למה זה כשני חשיפי עיזים. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. איפה זה אפקה? אנחנו מכירים לפחות שלוש אפק בארץ.
אני חייב לשאול רק, כאילו זה, תמיד זה מופיע, כאילו זה נראה במלחמות שלהם, אנחנו הולכים למלחמה, אתם באים.
בדיוק ככה, נכון מאוד. צריך לזכור שמלחמות בעולם העתיק, נדיר מאוד שיהיו פורצות במפתיע. מלחמה אמיתית, עומדים אחד מול השני, מלחמות רגילות. עומדים אחד מול השני, ואומרים שלוש, ארבע ו... מה נתחי? פלין. כן, ואז באמת ככה. נדיר מאוד למצוא בעולם העתיק מלחמות. תזכרו במלחמת ישראל ופלישתים בעמק האלה. נכון? מערכה לקראת מערכה. אני רק אציין שככה זה היה עד המאה ה-19.
גם בגידה.
נפוליאון היה הראשון שלו.
נפוליאון, והוא גם הוא לא תמיד. גם הוא לא תמיד. שלא לדבר על הרומאים והיוונים, שזה רק ככה.
אז זה קרה, פשוט זה היה הידרדרות. אנחנו מדברים על כך שהידרדרות שמגיעים לרבות הסוג של שטחי כינוס.
כן,
אבל שזה, או שזה פשוט, אני עכשיו מרכז כוח ענק, מחכה לך כביכול שתבוא, ואז נעשה, או שזה הידרדרות של מצב
כלשהו. שאלה טובה, פה למשל זה ברור. מה זה ויהי לתשובת השנה? חז"ל אומרים שזה חודש ניסן, ואנחנו יודעים שלמשל מופיע גם בשמואל ב', כן, לעת צאת המלכים, כשדוד המלך עונה על רבא. מה זה לעת צאת המלכים? בחורף לא נלחמים, מלחמות לא פורצות בחורף, נכון? למה? יש בוץ, לא מתאים לאף אחד, אנשים עובדים, חורשים, וזה, נגמר האביב, הגיע האביב,
אין מה לעשות.
כן, משעמם לכולם בבית, יאללה. כן, הלוחמים הם גם אנשים, כן, אנשים עובדים. ותזכר, המערכה לקראת מערכה ראינו את זה גם אצל פלישתים ושאול, וזה תמיד ככה. וזה אחד, זה בצבא, בעולם העתיק זה ככה. היום זה לא ככה, במלחמת ששת הימים, אתה זוכר, כאילו מי שמכה ראשון לפעמים זה חשוב מאוד.
לא, עד היום זה
מלחמות
לא פורצות בחורף.
עד היום מלחמות לא פורצות בחורף זה ודאי, נכון. כלומר, גם מדינת ישראל, שזה תלוי בה, משתדלת שלא לעשות את המלחמות בחורף, מלחמה בחורף זה מאוד קשה. זה מקשה על שני הצדדים.
זה פחות מסיבה של
שימור. מה? נכון, הסיבה, זה נכון, אבל עדיין, אם יש אימות, אז יעדיפו לעשות אותו מפסח ועלה ולא באמצע החורף, כי זה הרבה יותר קשה, כן.
אבל מה זה בכל כלום?
כן, בכל כלום, מלשון זה שעוד פקדו זה ספרו אותה, ולקחו כל אחד את האוכל שלו, וזה היה בכל כלום. כלומר, יש עורף כלכלי לצבא. ריחו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם. עכשיו אני אז רגע, רק התחלתי להגיד על האפקה הזה. אז אפקה אנחנו מכירים לפחות בשלושה מקומות בארץ, כן?
שאני לא מופק פה, זה משהו חשוב. יש בשופטים ובשמואל אפק, לא?
נכון, איפה? באיזה קרב?
פלישתים.
כן, אז אנחנו מכירים הקרב של ישראל בפלישתים, בקרב שבו שמואל בעצם, הקרב שבו ארון האלוקים נשבע. כן, קרב ישראל בפלישתים באפק, זה הקרב שהוא, זה אפק שהיא נמצאת ליד ראש העין. שיש שם היום פארק אפק, נקרא גם מבצר אנטיפטריס, מכירים? אז זה אפק אחת, ליד מקורות הירקון. מעניין, שתמיד אפק זה ליד מעיינות גדולים. אז זה אפק אחת מאוד ידועה, כן?
ליד קירת ביאליק.
נכון, ליד הקריות זה אפק שנייה שאנחנו מכירים, כן? אפק שנייה. אפק שלישית, גם שם יש פארק מאוד ידוע, כן? נחל הנעמן עובר שם כמדומני, והאפק השלישית שאנחנו מכירים נמצאת פה. איפה שנמצא היום קיבוץ אפיק. הקרב הזה כנראה היה פה. למרות שכל האפיקים האלה מתאימים בכלל, כולם הם במישור.
חתיכת מדרון שם.
לא, אז לא.
על הלמעלה כאילו?
על הלמעלה כנראה. כן, כנראה על הלמעלה, ואז זה גם מאוד יסביר את זה. מבחינת הזה שאזור ההגעה, מבחינת הזה שהארמים עושים את זה, אז כנראה שמדובר על האזור הזה. אנחנו נראה בהמשך, בפרק כ"ב, נראה שהאזור הזה באותה תקופה היא בשליטת הארמים. זה אזור היסטורי ישראלי שהארמים שולטים בו, נראה את זה בפרק כ"ב יותר. נראה שם, אני אשתדל לספור להראות את זה. בכל אופן, פה יש אזור, נקודה שנקראת אפיק. אני רגע אסביר מה העניין, כשמסתכלים איזה, איזה מקום, זה איזה סיור שצריך באמת לעשות בשטח. אבל אני אנסה לתאר לכם ככה ככה בעל פה, איך זה נראה. רמת הגולן היא בנויה מרמה אחידה. וכולנו מכירים, נכון? למה רמה? כי היא בזלתית, ממש מישור, כן? בדיוק מתאים קלאסי למלחמות. לשריון בוודאי, כמו שאנחנו מכירים מההיסטוריה. ולכן גם הארמים זה טוב להם למלחמת השריון שלהם. האמת היא שברמת הגולן יש שתי רמות. לא כולם יודעים את זה, אבל יש שתי רמות, יש אחת, יש מה שנקרא תת רמה. נסביר מה זה, לא מה שאתם חושבים. יש רמה אחת שהיא מאוד קטנה. יש את רמת הגולן הזה, הזאתי. פה, בקצה רמת הגולן, יש רמה אחת מאוד מאוד קטנה. יושבים עליה כיום שני יישובים ישראלים. אחד זה יישוב כפר חרוב. כפר חרוב יושב פה. היישוב השני שיושב פה זה מבוא חמה.
הרב, רמה זה כאילו מקום גבוה אבל...
רמה זה מקום גבוה ומישורי. בסדר? הרמה הזאת היא מנותקת מהרמה הזאת ומחוברת אליה רק בפס דק. כן, ממש ככה. שהוא גם יותר נמוך מהרמה עצמה. בסדר? אני... מי שירצה... הכביש היום, בוא נעשה את זה יותר כאן, אם זה רמת הגולן, פה העלייה מחמת גדר, כאן חמת גדר, זה חמת גדר. הכביש עולה מכאן, מתפתל פה, כן, עושה את כל הפיתולים של חמת גדר, עולה, חוצה את התת רמה הקטנה, ממשיך כאן, זה ירידה ועלייה כזו. פה זה נחל עין גב, כאן יש נחל עין גב. לנחל הזה קוראים נחל מיצר. למה קוראים נחל מיצר? בגלל המצר הזה, ולקיבוץ פה, קוראים קיבוץ מיצר בגלל המצר הזה. ואז הכביש הולך פה, כאן יושבים כל היישובים שאנחנו מכירים, אבנה איתן, פספין, נוב, וכולי וכולי. כן, ונמשיך. אז יש פה מין רמה כזאת קטנה, שהיא בעצם מוקפת מכל איבריה הבבדיות, היא נוצרה כתוצאה מתופעה גיאולוגית שקשורה לבזלת של רמת הגולן, לבזלת מסוימת, זה פחות קריטי לענייננו, אבל יש פה אם כן רמה שהיא נפרדת, ופה, על הקצה, יושב קיבוץ אפיק. איפה בדיוק היה תל אפק הקדומה? אנחנו לא יודעים להגיד. אנחנו יודעים להגיד שהוא כנראה היה באחד משני מקומות פה, ממש. פה, או פה, או יותר קרוב למעלה, או יותר קרוב למטה, יש תל סורג שם. קיצור, יש כמה אפשר לראות, תל סורג, בוחר בת גר, לא משנה כרגע, זה איפשהו פה ליד. שניים או שלוש אפשרויות, וזה האפיק הקדומה, כאן פונים, כאן מגיעים ארם. ישראל מגיעים לאזור הזה. כן, אני מניח שמי שתכנן את זה זה היה אחאב, זה תכנון די גאוני, ובעצם ישראל חונים בצד הזה. ממש בקצה השני, ופה באמצע יש מיצר, אם אני מסתכל על זה במבט מהצד על האזור הזה, זה נראה ככה, יש רמה קטנה, פה יש איזושהי ירידה, זה הכביש עושה כזה ירידה ועלייה, ופה יש עוד רמה ממול גדולה יותר. הרוחב של הכביש בשטח הזה, כיום, אני לא יודע איך זה היה לפני 2000 שנה, אבל 3,000 שנה, הרוחב של הכביש היום הוא 10 מטר. מבינים? כלומר, 10 מטר, אם אני מסתכל לצד הזה, אני רואה פה ואדי מאוד עמוק, נחל מיצר, המים נשפכים לים המלח. ים המלח, לירמוך, הירדן, לים המלח. מסתכל לצד הזה, המים נשפכים לים כנרת. ממש, כביש, רוחב הכביש זה רוחב החיבור. ואחאב קונה בצד השני. זה גאוני. למה גאוני? כי מה זה מנטרל?
את
הגודל
שלהם.
את הכמות. את הכמות, נכון. כמות זה דבר מאוד 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 חשוב במלחמות, עד ש... יש מעבר צר. במעבר צר, מה כל, נגיד, הקטע של בעיה במלחמה במנהרות? במנהרות אתה יכול לבוא גם עם 30 איש. בסוף, רק אחד יכול לראות. רק זה שמקדימה. מה? כן. אני לא תראה בו במקרה, במקרה שלי עליך. שניים, בסדר, גם שניים בצד השני, אבל אין שום משמעות לכמות, זה הולך לאיבוד. כן, בפתח, ברגע שהאדם נכנס, כשנכנסים בלשד, נכון, תמיד נכנסים להידחס, לא יודע אם מישהו כבר יצא לו, אבל מי שיצא לו יודע, נכנסים להידחס שני חיילים בבת אחת דרך הפתח. למה? שני קנים. כי בפתח, בסופו של דבר, אין לו, זה לא יעזור, אתה יכול לבוא עם מחלקה שלמה, נכנס לפתח, אחד יכול לבוא. רק אחד יכול להיכנס. מה לעשות? זה בדיוק מה שעושה אחאב. אחאב תופס פה מעבר צר ונעמד. לעניות דעתי אולי זה הכוונה שני חשיפי עיזים. אני יודע בדיוק מה זה שני חשיפי עיזים, אבל אחאב תופס משני הצדדים של המעבר. זה, אגב, שכחתי להגיד דום, אבל הדרך הזאת, לא הדרך בדיוק היום עם הפיתולים של חמת גדר, זה דרך מאוד מאוחרת. פה יש דרך קדומה מאוד, שעולה מכאן, שעולה מצמח. יש פה דרך שעולה אל רמת הגולן, די בקלות דרך אגב, הדרך היום מאוד מפותלת, וזה דרך חמת גדר, אז הדרך הקדומה, מי שמכיר, עולה על שלוחה יחסית מתונה, אפשר לראות אותה עד היום, ויש שם גם אפילו עמדות שמאבטחות את הדרך, עמדות, אנחנו מכירים אותה מהתקופה הרומאית והביזנטית, אבל אין ספק שהיא יושבת על דרך הרבה יותר קדומה, זה סעיף של דרך הים, איזשהו סעיף, כלומר דרך די ראשית, כן, שעלתה ככה, היום הדרך המפותלת היום זה בגלל שחמת גדר הייתה בידי ישראל, ב-48, אז הכביש בהתחלה היה רק לחמת גדר, וכשכבשו את רמת הגולן, אז עשו כביש שמתפתל ועולה למעלה, אבל הדרך המקורית לא עלתה דרך שם, וכדאי לדעת את זה וגם להכיר את הדרך הנוספת שיש. יש דרך מאוד דומה היום, לא הדרך הישנה, שעולה דרך אין שהוא ירח. מי שמכיר את המעיין שם, אז יש שם איזשהו קורקר לבן שעולה, זה ממש דומה, אבל זה גם לא, עדיין לא הדרך המקורית. בכל אופן, אז על הדרך הראשית, שני צדדים, מעבר צר וכולי, ואז כן, כמובן, והרם מילאו את הארץ, ממש תופסים אחד מול השני. אני מניח שאחאב ידע מה הוא עושה, ובאמת בזה הוא הרוויח את שלו. אי אפשר לעקוף, אי אפשר לבוא מהצד, ודיות מאוד מאוד גדולים ותלולים, אי אפשר להפתיע. אין שום סיכוי פה בדבר הזה.
יש לו לאן לברוח אבל?
למי, לעם ישראל? גם קשה מאוד, רק אחורה, נכון, רק אחורה כאילו יש לו לאיפה לברוח, אולי לכן צריך פה להוסיף את ה"וכלכלו", כן? למקום כזה צריך לבוא עם הרבה אוכל. כן, מצד שני, כשאין לך הרבה צבא, אז אומרים, הרבה אחד זה פחות בעיה, אבל יכול, כן, בכל אופן, אין לאן לברוח, אבל גם אין מאיפה להתקיף אותך. זה סוג של התבצרות על מבצר שאין לו, החומות שלו זה הטופוגרפיה שלו. באמת ככה. ויגש איש האלוהים, פעם ראשונה שקוראים לו ככה, הם קראו לו הנביא, ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר. מה זה בכלל מוזר? מה זה ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר? כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם אלוהי הרים, אשר אמרו ארם אלוהי הרים אדוני, ולא אלוהי המקים הוא, ונתתי את כל הימון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני אדוני. טוב, באמת חוכמה גדולה. כן? אני מנחש שאתה תנצח, כן? הוא אחאב עשה את כל התרגיל, הוא ניתח את כל הטופוגרפיה, ואני מנחש, נראה לי, אומר לו, תשמע, ניתן אותה מידך. מה בדיוק אומר פה, מה אומר פה איש האלוהים לאחאב? אני משאיר את זה כרגע בסימן שאלה. כן? האם יש פה איזה משהו יותר חזק? נראה אחר כך תהיה מושל מי שמציע מה בדיוק הוא אמר לו. וזה קשור גם לזה שכתוב פה ויומר ויומר, אבל השאלה היא איך זה כתוב פה גם בפשט. כלומר, נראה את מה שירושלמי אמר, אבל ננסה לחפש לו בפשט. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, ויהי ביום השביעי, ותקרב המלחמה, ויקום בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד. כן, אז כאשר המעבר הוא כזה צר, אז עומדים שבעה ימים. כן, ארם מצידם כמובן הם אלה שרוצים לתקוף. ישראל אין שום סיבה למהר, כן, אין להם שום סיבה לנסות לחצות לצד השני. היתרון הוא כמובן לצידם, הם המעט, וטוב להם במצב הזה. והארמים מחכים, מחכים, מחכים. ביום השביעי, כנראה שזה בא בסופו של דבר לחכות שהאנשים יהיו פחות דרוכים. בסופו של דבר הם מנסים לפרוץ, ותקרב המלחמה, כן, ואם ביום השביעי ותקרב המלחמה, ויקום בני ישראל את ארם 100,000 רגלי. ביום אחד. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים, ובין הדד נס ויבוא אל העיר חדר בחדר. טוב, כן, קיצור, 127,000 איש, 100,000 איש ביום הקרב עצמו, עוד 27,000 איש בורחים אל העיר, לא ברור בדיוק, לא ברור בדיוק איך נפלה החומה, האם עם ישראל לפי את החומה, זה שניסו להיכנס לתוך עיר קטנה כמו אפק, 27,000 איש, זה מה שהפיל את החומה, כן, מי שמכיר את הסיפורים על גמלה, מכירים? עם הצבא הרומאי שהוא נכנס לשם? שזה, הצבא הרומאי, כשהוא נכנס לגמלה, מה ש... בפעם הראשונה שהוא חדר, כן, היו לו הרבה, המון המון עבדות, כמה אלפי עבדות, ולא, ורק מזה שהבתים קרסו. הבתים היו בנויים בצורה אחת על גבי השני, הצבא הרומאי נכנס לשם, עמדו יותר מדי חיילים על בית אחד, ופשוט הבתים, כל הבתים קורסים אחד על השני. אפילו טיטוס בעצמו כמעט נרד.
מזה שכתוב הנותרים, כאילו כל הצבא נרד?
ככה משמע, כמעט כל הצבא ודאי, והנוסע הנותרים, כן, אלה שברחו לתוך העיר, אנחנו לא יודעים עוד כמה, אם כמה כן הצליחו לברוח, בכל אופן, ובין הדד נס ויבוא אל העיר חדר וחדר, אני רק רוצה להסביר על זה, על ה... זה יש פה דברים שמאוד מזכירים לנו מלחמות אחרות. השבעה ימים וביום השביעי זה מאוד מאוד שולח אותנו לאיפה? ליריחו. נוסיף לזה את מה שמה? החומה נופלת, נכון. אבל האמת היא שגם יריחו עם שבעה ימים שהחומה נופלת זה מתחיל ממלחמה אחרת שקרתה קודם. שגם בה היה שבעה ימים ובסוף החומה נפלה. זוכרים? יציאת מצרים. עם ישראל יוצא ממצרים, נכון? שבעה ימים, ביום השביעי, קריעת ים סוף. עם ישראל נכנס לתוך הים בחרבה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, יש חומה. ועל מי נופלת?
המצרים.
על המצרים. ויש פה כמובן, וזה, תוסיפו לזה את מה שאמר פה הנביא, כן, איש האלוהים אמר פה, אני כן, וידעתם כי אני השם, אז יש פה וידעתם כי אני השם, יש פה נפילת החומה, יש פה היום השביעי. אם נוסיף לזה עוד דבר אחד קטן רק, את מה שחזל אמרו, כי ויהי לי תשובת השנה שזה חודש ניסן, אז מתי מתחילה המלחמה? בפסח. שבעה ימים, ביום השביעי מתי זה קורה? שביעי של פסח.
אה, למה?
שבעה ימים, שביעי של פסח. מתי קרתה קריאת ים סוף?
שביעי
של פסח. מתי נפלה חומת יריחו?
זה לא די ניסן?
מתי נפלה חומת יריחו? שביעי של פסח. בסדר? זה התאריך. כן, זה לעץ את המלאכים. האביב מתחיל... כנראה, זה לא, לא בוודאי, לא כתוב זה היה בדיוק בפסח, אבל זה, מבחינת הזה, זה ממש מסתבר שזה היה, אז יש פה מלחמה שבעצם משחזרת את הכניסה לארץ. באיזשהו מקום יש פה משהו בקנה מידה אדיר. 127,000 רגלים. בקיצור, זה משהו לא מאומן. מה שקורה פה, באמת אנחנו מצפים שיהיה פה מתן תורה בשלב הבא. ובן הדד נס ויבוא אל העיר חדר בחדר. כן, כבר תחשבו מה זה, זה מזכיר לי את סדאם חוסיין, ככה מתחבא לו באיזה בור, כן, מפחד שיגיעו אליו. אמרו אליו עבדיו, טוב, המצב כבר קשה, כן, עכשיו כבר, תזכרו, זה אלה שיעצו לו, כן, אותם עבדים שיעצו לו מקודם, לגבי מלחמה איתם במישור, כן. אמרו אליו עבדיו, הננו שמענו כי מלכי בית ישראל, מלכי פסל, נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחייר את נפשך, ויחגרו סכים במותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבוא אל מלך ישראל. עכשיו רק אני אסביר משהו, בחבלים בראשיהם, זה לא ברור בדיוק, מה זה חבלים בראשיהם? איפה שמים בדיוק? הרבה לסכים אני מבין, לדבוש סק.
אולי בראש של הסק.
זה, אבל מה זה חבלים בראשיהם? אה, חבלים
בראשי הסק. מה זה קריטי? אף פעם רצינו את זה, אם זה קשור לסק, אז אף פעם רצינו את זה על סק.
אבל צריך להגיד את זה. אברבנאל אומר פה, וחבלים בראשיהם, חבלים על הצבא, חבר'ה זה רק לחבר, כאילו לקחת ולחבר, וזה מה שזה בא לבטא. כן, אנחנו שלך, אנחנו יודעים שתהרוג אותנו ממש, מה היה לו כבר לעשות לאחר, כן? כבר הכינו לו, רק תתלה. ויבוא מלך ישראל ויאמרו, אז כן, העסקים זה מבטא איזשהו רבה, כן, עבדות כזה וחבלים, מבינים בדיוק. יבוא אל מלך ישראל ואמרו, עבדך בן הדד, אמרתי, אתם זוכרים, כן, בן הדד, וישלח אליו בן הדד ויאמר, או כה אמר בן הדד לאמור, ככה זה היה בדרך כלל השליחים שלו. ופה, עבדך בן הדד אמר, תכין הנפשי, כן, מתחנן לנפשו, אותו אחד. זוכרים מה הוא רצה לעשות לאחיו, ואיך זה, וכו', וכל ההשפלות. ויאמר, העודנו חי, אחי הוא. הזוי. מה קורה כאן? מה עובר לאחיו בראש?
יריבות מוחות, הם נהנו כל כך עד עכשיו ש... כן, שם קשר טוב ליחד.
העודנו חי, אחי הוא. ואנשים ינחשו וימהרו ויחלטו הממנו. כן, צריך לראות, ויחלטו, או הממנו. ויאמר, ויאמרו... מה? זה בא להגיד את המהירות של מה שהם עושים. ויאמרו, אחיך בן הדד. כן? איך שהוא אומר, אחי הוא, הם ישר, אמר אחי, אחיך, לא עבדך, אחיך בן הדד, כן? תופסים אותו על המילה, אחיך בן הדד, ויאמר, בואו כחו, כן, בואו, תביא אותו. ויצא אל הבן הדד ויעלה הוא על המרכבה, כן, מה? כל הבחינות, ויעלה הוא על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך, מי זה ויאמר?
אחיו...
לא, ויאמר אליו, בן הדד אומר לאחיו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון. חוצות זה שווקים.
אה, שאלה, הוא צריך את האישור הזה.
כן, כן, בדיוק.
לא, אבל למה הוא אומר לו כזה ואני מבין את זה?
הרי אחיו היה עושה את זה גם בן הדד, כן.
כן, אבל מלכות של הרב, אני לא יודע כשהיא לא יכולה להילחם. זה אומר, אני בברית השלחקה.
רגע, מי יראה עוד שנייה על המשפט הזה בכוונה, קראתי לפניו, עוד רגע נגיע למשפט הזה. כן?
מלכות שנפלה לאו דווקא אומר שאין להם איך להילחם, יכול להיות שהוא מעדיף שהשליט יעשה את זה, כאילו זה יותר נוח לאחר בפשטות.
אז אני אעשה אחר כך את זה, יכול להיות שיש פה, החוקרים של ימינו באמת ניסו להגיד שיש פה איזשהו היגיון פוליטי, שגם לאחיו לא טוב להישאר לבד מול אשור, כן, מצפון. אבל התנ"ך לא מתייחס לזה, כן, התנ"ך לא, זה לא מעניין אותו, הוא לא מזכיר את זה, כן. והוא אומר, כמובן, הוא ישר, הוא אומר, תשמע, אני מחזיר לך את כל הערים שכבשנו, וחוצות תשים לך ודמשק, כאשר שם אביב שמרון, חוצות זה שוק. עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, חוצות, קוראים לשוק, כי הוא נמצא מחוץ לשער, פעם לא היו מכניסים את השוק לתוך העיר, אלא נשים אותו מחוץ לעיר. נגיד חוצות היוצר, כמו יוצא לי בירמיהו, בסדר? איפה שזה היום. גם איפה שהיה, זה היה חוצות. כן, החוצות ששם היו האומנים. אז הם מבחוץ, בכוח, כן, כן, איך זה, והפלישתים, וחוצות אשקלון, נכון? וקינת דוד, חוצות של השווקים של אשקלון. תשים לך, חוצות תשים לך בדמשק, כאשר שם אביב שמרון, המשמעות של זה שיהיה לך שליטה בשווקים, אני מניח שזה מדבר על פטור ממס ואיזו שליטה כלכלית, ואני בברית השלחקה, ויחות לא ברית וישלחקה. המשפט הזה ואני בברית השלחקה הוא מאוד קשה. מי משלח את מי בברית? מי אומר למי ואני בברית השלחקה? מה, הוא עושה טובה? אז רוב המפרשים דווקא אומרים שזה משפט שאומר אחאב, למרות שלא כתוב, ואני בברית אשר חלפה, ויאמר, ואני בברית אשר חלפה. כן? אני אתן שני אפשרויות להסביר את זה. אז רוב המפרשים אומרים ככה, זה דבר שמצאנו אותו. מצאנו אותו, שיש דברים כאלה, אני אתן לכם דוגמה.
כל הדו-שיח הזה, מי אמר ולמרק?
מה?
מי אמר? אחאב אמר ל...
אז ההתחלה, ויאמר אליו, זה ודאי בן הדד אומר. הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים לך ודמשק כאשר שם אבי בשומרון, זה ודאי בן הדד אומר.
אבי בשומרון?
כאשר שר אבי, אבא של בן הדד, בשומרון. אבא של בן הדד כבש כנראה קטעים בשומרון, וחלק מתנאי הקנייה היה שהיה לו, הוא יכל לשלוט על שווקים של שומרון. בכל אופן, אחד הדברים שרואים, כן, אצל דוד, דווקא אצל דוד, אני חושב, ראיתי את זה במרד אבשלום. אז שם יש את אחימאס בן צדוק שהוא רוצה לרוץ. אתם זוכרים את הסיפור הזה? מי ירוץ להודיע לדוד?
אז הכושי, הוא מעשה
את הכושי. אז כתוב ככה. אני קורא לכם את הדו-שיח בין יואב לאחימאס. לא יוסיפות אחימאס ואומר אל יואב. והימה, ארוץ גם אני אחרי הכושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? ולך אין בשורה מוצאת. והימה ארוץ. מי אמר והימה ארוץ?
אחימאס.
אחימאס, למה הוא כתוב ויאמר אחימאס והימה ארוץ? לא כתוב, כי זה הדרך של התנ"ך להראות לנו שהוא מתפרץ לתוך דבריו של יואב. לא משנה, מה אתה אומר? והימה ארוץ. כן, אז זה לא כתוב אפילו את הויאמר. והימה ארוץ. כן, אבל לא בסדר. אז גם אצלנו, כן, כאילו אחאב כאילו מתפרץ לתוך דבריו של... בן אדם אומר לו, אין בעיה, ואני בברית אשר חלקה, עוד לפני שהוא מסיים את דבריו. אומר לו אחאב, אני בברית אשר חלקה. אם כי, צריך לזכור שהמילה ברית בתנ"ך, וזה אני מציע פה פירוש שני, המילה ברית בתנ"ך היא דו-משמעית, וזה תלוי במילה שבאה אחרי המילה ברית. יש לכרות ברית עם, ויש לכרות ברית ל. בסדר? יש לכרות ברית ליושב הארץ, או ברית לגבעונים, ויש לכרות ברית עם. לכרות ברית עם זה שווים. לכרות ברית ל, זה אומר שמישהו הוא ניתר, זה ברית של כניעה, בסדר? וכאן זה ודאי ברית של כניעה, ואני בברית אשלחך ויכרות לא, ברית וישלחך. אז זה בהחלט תכן שגם בן אדם אמר את המשפט הזה. הוא מתכוון לא לברית של שווים, אלא ברית של כניעה, וזה באמת מה שאחאב עושה. בכל אופן, שתי אפשרויות קיימות. אז מה האינטרס פה של אחאב, בטח ובטח עם אחאב, הוא זה שמציע את הברית, זה שאלה. השאלות, אנחנו בהחלט מבינים שיש פה בעיה אפילו, בטח ובטח לפעור מה שצריך, לפי מה שהזכרנו, שצריך שהעניין הוא לחסל את ראש הנחש. אז אני חושב, אין לזה שם, אני קורא לזה, אוהב לכנות את זה, אמנת סידון. כמו שיש היום אמנת ג'נבה, בתקופת התנ"ך יש מין אמנת סידון כזאת של אחוות מלאכים. מה זאת אומרת אחוות מלאכים? כמו שכתוב פה, אחי הוא. מה זה אחי? אחיך הזה רצה לפני שנייה לחסל אותך. כן, אחי הוא, זה אומר שיש את כל העם שהם הפחות שווים, הם יכולים למות 127 אלף איש, גם אחד זה לא נורא, כן, אבל המלאכים, יש להם, הם צריך להתנהג אליהם ברמה אחרת, כן, ומשפט שונה, חוקים שונים, וזה מה שבעצם עושה פה אחאב. כן, אנחנו מכירים את זה משאול, סיפור שאול והגג, כן, ויחמול שאול והעם, כתוב, אומר הפסוק, כמו על שאול והעם, על אגג ועל מיטב הצון והבקר. פשט הפסוק, לחצאים. מה זה אומר לחצאים? ויאמר יחמול שאול על אגג והעם על מיטב הצון והבקר. זה לא אני אומר. זה שאול בעצמו אומר, אשר חמל העם על הצון. כן, זה שאול בעצמו מפרש, שזה על אגג הוא חמל. מה העניין של מלך החמול על מלך? זה, כן, אמנת סידון הזאת היא נותנת כבוד למלך, בסדר? אני חמלתי עליו, בסדר? מה?
בסדר,
סתם, כי סידון הייתה עיר בינלאומית, העיר הבינלאומית של התקופה ההיא זה סידון. זה כמו שווייץ של העיר. מרכז פיננסי כזה שלא מתערב במלחמות.
אבל זה לא מסביר למה לאורך כל מלחמה שיש בתנ"ך, אז כשהורגים את המלכים בדרכים לא דרכים, אז כל פעם טורחים להדגיש בתורה. כשהמלך
נהרג. נכון.
אחורה, אם היו הורגים אותו
צבא. נכון מאוד. זה ודאי לא משהו יהודי. זה ודאי לא משהו יהודי. זה שיהושע הורג את כל המלכים זה מאוד מאוד מודגש.
זה קורה רק אחרי, אבל רק אחרי הדבוסה בקרב, נכון? כי במהלך קרב קרנס הם רואים שכן בסוף אחיו ניסו להרוג אותו.
את מי? את המלך? ההפך, אנחנו נראה במלחמה הבאה נראה, בדיוק הפוך, שרק אחיו ימות.
שאחר
הם ריחו מת. שרק אחר ימות, הארמים לא, אין להם איזה, כמו אתה יודע, זה תמיד, היהודים הם אלה שמקיימים את אמנת ג'נבה. הם לא מקיימים את אמנת ג'נבה, אתה אומר, אותו דבר. זה לא השתנה, כן, אז אותו דבר. כן, אז גם כאן זה, אז בעצם מה זה אומר? זה אומר שאחאב מבין, יש לו איזשהו אינטרס גם, זה מגדיל אותו כמלך. זה מגדיל אותו כמלך, וזה שהוא יעשה את
זה. אולי זה שמלך הרם בעצם רוצה להרוג אותו בהתחלה, כאילו מראה שהוא לא במעמד אולי, וזה שהוא חס עליו, כאילו מראה שהוא כן במעמד של המלכים.
ודאי, ודאי, ודאי כך, וזה אחי הוא. אחי,
כן, אנחנו... מה שהוא לא התייחס אליו ככה.
נכון, אנחנו באותו רמה, וזה שם אותו, כן, אני חומל, אני מלך כזה גדול, ודאי, ודאי שככה, כן, ששלטת ל-32 מלכים, ודאי. זה ודאי הנקודה. יש לי פה זמן להספיק את הסיפור של הנביאים? ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו, מדבר אדוני הקנינה. וימאן האיש להק אותו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול אדוני, הנך הולך מאיתי ויקחה האריה, וילך מאצלו, וימצאהו האריה ויכהו. וימצא איש אחר, ויאמר הקנינה, ויכהו האיש, הכה ופצוע. כן, מה שנמצא את ההזדמנות דפק למכות. וילך הנביא, ויעמוד למלך אל הדרך, ויתחפש באפר על עיניו, כן, והיא, כדי שלא יזהו אותו. והיא המלך עובר, והוא צעק אל המלך ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה איש צר. ויבא אליי איש ויאמר שמור את האיש הזה אם ייפקד ייפקד והייתה נפשך תחת נפשו או חיכר כסף תשקול. כן, פה יש כמה אפשרויות להבין את הפסוק, אבל פחות או יותר זה לא משנה לעניינינו. והיא עבדך עושה הנה והנה מרגע כן הסתובבתי הייתי צריך וכולי, והוא איננו ברח. ויאמר עליו מלך ישראל, כן משפטיך אתה חרצת. וימהר ויסר את האפר מעלי עיניו ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. אולי כי לפי חז"ל זה היה אפילו אותו נביא שלרוב כל הפרק. ויאמר אליו, כה אמר אדוני, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. וילך מלך ישראל על ביתו שר וזעף, ויבוא שומרו. אז כן, הנה הסוף, הסוף הקשה, לא הורג את בן הדד, וכל הכל משתנה. פתאום כל הנבואות שהיו לטובתו, ואתה תכה את הרב, וכולי, נתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך. השאלה היא, איפה בכלל אחאב נאמר לו שלא לעשות את זה? איפה כתוב לו, מי אמר לו שאסור לו להרוג את מלך הרם? לא כתוב בשום מקום, האמת זה נרמז.
ברגע שהוא אומר לו, אבל שנתתי את כל ההמון הזה,
אז את כל ההמון, הכוונה את כולם, אתה אומר, כולל המלך.
אתה מפעיל את מה שכאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו שיקרה.
נכון, אבל כאילו אתה אומר ההמון, הכוונה כולל, היית צריך להבין שכל ההמון זה כולל כולם. הגמרא אומר דבר דומה, אני חושב שצריך לדייק טיפה שונה. דבר ראשון תראו, בסוף ודאי שהנביא ודאי מבין שזה נאמר למלך. זה נאמר לאחאב שהוא צריך לחסל את בן הדד. ויאמר אליו, במילים בפסוקים, במילים האחרונות, בפרק פסוק מ"ב, כה אמר אדוני, יען שילחת את איש חרמי מיד. מה זה איש חרמי? כן? או מלשון חרם שצריך לחסל אותו, חרמי, שאני ציוויתי אותך לחסל אותו. או אפשרות שנייה, חרמי, חרם בתנ״ך זה לפעמים רשת, בסדר? מצודה, רשת. כלומר, איזשהו פח שטמנתי לו, מנביאים יש כמה פעמים, אני מקווה שאני אתפור איפה. כן, הנה, בחבקוק, זה רק דוגמה, יש את זה בתהילים כמה פעמים. אז חבקוק פרק א', ותעשה אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו, כולו בחכה העלה, יגורהו בחרמו, ויאספהו במכמרתו. אז כן, נשמח להגיד, כן? חכה, חרם, מכמורת, אותם דברים, כן? מקוד דגים, חרם, רשת. ולפי זה הקדוש ברוך הוא תובע פה רשת שלמה כדי להפיל את בן הדד. הרי הבן הדד הצליח לברוח במלחמה הראשונה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני דאגתי שהוא יבוא אליך למלחמה שנייה, ואני סידרתי שאתה תנצח ותיפול החומה, ובסופו של דבר שהוא יסגיר את עצמו, גם את זה סידרתי. הכל סידרתי שהוא ייפול אצלך ביד, ומה אתה עושה? אני תביאתי את הרשת ואת כל הזה, ואתה משדח אותו?
למה הוא לא מסדר בשבת זה משהו?
מה?
כאילו, למה לא להרוג אותו במלחמה? מה הרעיון שדווקא?
אה, כן, כנראה היה פה, היה צריך להיות פה...
להיות ייצוגי
כאילו? כן, משהו זה, כמו אצל יהושע, נכון, לשים את רגלו, אחרי ש... לשים את הרגל על העצמה, צריך היה לחסל אותו. כן, צריך לעשות משהו זה, והייתה נפשך תחת נפשו, ואז איש חרמי, זה כך. באמת אומרת הגמרא, אז הנה הירושלמי, הירושלמי מדבר על זה במסכת סנהדרין. אני אדבר פה על כל, הסוג, על כל הנושא, והוא כותב ככה, אני אקרא את כל מה שהוא אומר. כתיב, ואיש אחד אמר מבני הנביאים אמר אלוהיהו בדבר השם הקני, ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול השם, אינך הולך מאיתי, ואיתך אריה והלך מאיתו, ויצא אריה והקמו. אני שם את זה כרגע שנייה בצד. עוד מעט ננסה לחשוב מה זה אומר, למה דווקא אריה, למה מספרים לנו את זה, איך זה קשור לסיפור, מה שפה עונה על זה.
מי
זה הנביא לפי חז"ל הוא מיכה, מיכה הוא, בן אמלא, שנמקוש אותו עוד שני פרקים ואז זה די גרני. וימצא איש אחד ויאמר הקני נא ויכהו, וילך הנביא ויעמוד המלך על הדרך ויתחפש באפר, ויהי המלך עובר והוא צעק אל השם, ויהי עבדך עושה הנה והנה, עד כאן ציטוטים. וימר ויסר את האפר מעיניו ויאמר לו, כה אמר השם, יען אשר שילחת את איש חרמי מיד והייתה נפשך וכו'. וכתיב ויגש אל איש האלוקים ויאמר, כה אמר השם. עכשיו זה חוזר אל ההתחלה, לפעם הראשונה. ויגש איש האלוהים ויאמר מלך ישראל ויאמר, כה אמר השם. ולמה ויאמר ויאמר? למה פעמיים ויאמר? כן, בפסוק הראשון, בתחילת הפרק שקראנו, בתחילת המקרב הזה, פסוק כ"ח. ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל ויאמר כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם אלוהי ערים אדוני ולא אלוהי עמקים, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך וידעתם כי אני אדוני. למה ויאמר ויאמר? אלא באמירה ראשונה אמר לו, אם בא בן הדד מלך ארם תחת ידיך, אל תחוס עליו ואל תחמול עליו. ובאמירה השנייה אמר לו, כן, יען אשר שילחת את איש חרמי. כלומר, ויאמר ויאמר, הוא אומר שהייתה פה עוד איזושהי אמירה. מה האמירה הזאת? להרוג את בן הדד. אבל מאיפה הגמרא הידעת? אז דבר ראשון, כשקוראים, רואים שזה בנוי אחד מול השני. בפעם הראשונה אומר לו, יען אשר אמרו ארם אלוהי ערים השם ולא אלוהי ערים ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, ועכשיו פה בסוף הוא אומר לו יען שילחת את איש חרמי מיד, אז אותו לשון. אז זה דבר ראשון, מבינים שיש קשר יותר מזה. מה בעצם כתוב? מה בעצם אומר, מה המטרה של איש האלוקים במשפט שהוא בא להגיד לאחאב שהוא אתה עומד לנצח? בסדר, מה הוא מספר לו מה יהיה בעתיד? אחאב הוא זה שמתכנן, זה מחזק אותו, שאומר לו חיזוק מורלי, לא זה הנקודה. איש האלוהים מדגיש נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. ויאמר אל מלך ישראל ויאמר, כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם אלוהי ערים אדוני ולא אלוהי עמקים ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך. הדגש של איש האלוהים שאחאב צריך להבין שהניצחון עם כל הטקטיקה ועם כל הרעיון הגדול והתוכנית וכו', של מי הניצחון? של השם. אחאב בזה שהוא לא הורג את בן הדד, מה הוא מבטא? שמה הוא מרגיש שמי ניצח? הוא בעצמו. זה גם הטעות של שאול. אני ניצחתי. כן, ולכן מותר לי לחמול. הרי מה בדיוק אומר לו הנביא? למה כל הסיפור הזה עם, איש, עם הקצין וחייל, וכן, אם יש פה איזה... כן, יש פה איזה קצין, תפס איזה שבוי, ועכשיו הוא נותן לחייל פשוט לשמור. מה זה? כל אחד לוקח לו שבוי פרטי? תחזיק לי רגע את השבוי, אני רגע קופץ לבנק, אחר כך אם אני, כן, אם הוא יברח, אתה תצטרך לעשות לי ספונג'ה בבית. מה בדיוק קורה כאן? מה, כל אחד לוקח לו שבוי פרטי? אם אחאב היה צועק עליו, הוא אומר לו, מה זה? נראה לך כל אחד פה עם שבוי פרטי? אולי היה משהו אחר. אבל אחאב ברור לו שמה? שזה בסדר. כן? מותר, כל אחד תופס לעצמו שבויים פרטיים. זה השבוי שלו, זה השבוי שלו, רבה, היה שלך, למה לא זה, למה לא דאגת לשבוי, למה לא שמרת על השבוי? אין דברים כאלה, זה לא מלחמה פרטית. זה בדיוק מה שאומר, זה בדיוק מה שהנביא התכוון, תדע, זה היה ויאמר ויאמר. הוא לא אמר לו שני דברים, והוא לא אמר לו להרוג את מלך הרע, מה הוא אמר לו? תדע, המלחמה הזאת היא מלחמה של השם. השם עוזר לך ותנצח בעזרת השם. אחאב בזה שהוא מאפשר למלך הרע ואומר, אחי הוא, זה מראה שהוא מבין שהוא זה שניצח, הוא עכשיו יכול להגדיל את שמו, זה מאפשר לו כמובן לשלח את מי שהוא רוצה, הוא יכול לדאוג ולרומם את שמו על זה שהוא ישחרר את מלך ארם, אני שילחתי, כן? אני עשיתי. וזה מראה על אי הבנתו את המלחמה. זה לא נקודתי. טוב, יאללה, אתה שחררת את מלך בן הדד, עכשיו תמות במלחמה. לא, זה חוסר הבנה עקרוני לגבי כל המלחמה. זה לא מלחמות של פרטיות, זה מלחמות אלוקיות. זה קריאת ים סוף יש לנו פה.
וזה רק הוא יעמוד במלחמה הבאה?
זה בכלל לא פשוט מה שאתה אומר. כי הנביא לא אמר לו ככה. זה נכון שזה מה שקרה, אבל הנביא לא אמר ככה. מה הנביא אמר לו? והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. כשמלך לא מבין על מה המלחמה, אז כולם לא מבינים, הרי זו הייתה הזדמנות. שמלך ישראל היה אומר, ניצחנו בשיאה בעזרת השם.
אז לא נעלם.
מכירים אחד כזה שעשה את זה? יפתח שעשה את זה, כן? שאמר?
גדעון.
כן, בעזרת השם, גדעון. כן, לא אני אמשל בכם. ושוב, גדעון מה הוא עושה? הוא הורג את צבח וצלמונה. אין שחייה בשביל אני שחררתי. אין דברים כאלה. מלחמה היא עד הסוף. זה לא מלחמה שלי, שאני יכול להחליט את מי אני רוצה לשחרר, את מי אני לא. ומי שאמור לחטוף פה זה, לא, זה המלך, אבל בגללו גם כל העם. שואל הירושלמי, אז למה העם לא? לפיכך, כמה מצודות וחרמים עשיתי לו, אומר הירושלמי, עד שמסרטיב תחת ידיך. מצודות וחרמים. הירושלמי הבין שחרמים זה, חרם זה רשת. כן? כמה מצודות וחרמים עשיתי לו, עד שמסרטיב תחת ידיך. ושילחתו והלך בשלום. לפיכך, והייתה נפשך תחת נפשו והמך תחת עמו. את מוצא. בשעה שיצאו ישראל למלחמה, לא מת מכולם אל האחאב מלך ישראל בלבד. זה נראה בהמשך. והדה ידכתיב, ואיש משך בקשם לתומו, ויח את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון וכו', הפוך לדך, ומה אני מקיים ועמך תחת עמו, כן, איפה זה נעלם? אומר ירושלמי דבר מדהים. רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אותה טיפה שיצאת מאותו צדיק, כיפרה על כל ישראל. משפט דו משמעי. לאיזה צדיק מתכוונים? מה? לא, אותה טיפה שיצאה מאותו צדיק, כיפרה על כל ישראל, יש שתי אפשרויות רק להבין. לא ראיתי פה במפרשים. המפרשים פה לא אומרים מה שאתם אומרים. המפרשים אומרים שמדובר על הנביא. אותו נביא שהוקה, כן? אבל בהחלט אפשר להבין את זה גם על אחאב. אותו אחאב מלך ישראל שעומד כל היום במרכבה, בהקשר הזה הוא צדיק. כן, בקטע של המלחמה, בהחלט אפשר להבין לך, למרות שהמפרשים פה ממש, אף אחד לא הולך פה הכיוון הזה, כן, אבל מההקשר של הגמרא, ככה משמע. המפרשים פה, פני משה לא אומר ככה. מאותו צדיק, הנביא, ירושלמי פרק י' א' הלכה ה'. כפרק הנחנקים בירושלים, כן, הנביא, כן, מאותו צדיק, הנביא, כדכתיב להם, והיכר הוא האיש הכי ופצוע. אז רק נחזור כאן אל הנביא, מה בדיוק קורה פה עם הנביא? ההכה נינה כבר רש"י פה אומר, כן, ההכה נינה, והוא לא מכה אותו, ואז האריה אוכל אותו, מה אכפת לנו הסיפור הזה פה? למה זה? זה אומר רש"י פה, זה כבר הקדמה לאחאב. שמי שלא עושה את דבר השם, גם אם לא הבנת, למה? זה לא עניין, זה לא לשיקול דעתך. יש ציווי אלוקי, אתה צריך לעשות. הנביא אמר לך, הקניה? הנביא אמר לך, זה מלחמה אלוקית? מה זה משנה עכשיו מה אתה חושב, ואיך הבנת, ומה נראה לך? האריה הוא סמל בכמה מקומות בתנ״ך לאי עמידה בדבר השם. כן, ראינו את זה כבר, האמת. ראינו את זה אצל הכותים, זה אחד, אבל ראינו את זה גם בתחילת מלכים א', נכון?
שהנביא אחד
ושתה. עם הנביא משומרון, כן, הנביא בשומרון, והנביא שבא ומנבא שם על ה... כן, והוא חוזר לאכול, ואז האריה אוכל אותו. אתה סותם דבר השם? אריה אוכל אותך. הנביא אומר לך משהו. השם אלוהים דיבר, מי לא ינבא. נכון? אריה שאג, מי לא יירא. השם אלוהים דיבר, מי לא ינבא. האריה הוא השליח להראות שהנבואה היא דבר שאי אפשר לעבור עליו. הנביא אמר, אריה. כן? ואריה שאג. אין אפשרות אחרת. אתה לא מבין את זה, אז אריה אוכל אותך. אני חושב שזה גם קשור לשמשון, אבל לא כרגע זה הנושא. אז זה כבר, יש בזה אמירה אלוקית, לכן מספרים לנו את זה. זה לא סתם איזשהו, טוב, איך בדיוק אני, איך תתאפר? לא היה קטשופ, לא היה אודם לשים ככה, זה שיראה כמו דם, אז זה, הוא ניסה להקות אותו, הוא לא הסכים בזה. לא, זה חלק מהמסר של הסיפור. הכן נינה, ואם האל האיש להקותו, חוטף. מסרב, אין דבר כזה מסרב לנבואת השם. ונמצא איש אחר, ויאמר הכני, ויכהו האיש הכה ופצוע. כן, זה חלק זה חלק מה... איך שזה צריך להיראות. כן, ואז יש, כן, לפי ירושלמי, הכה ופצוע הזה הוא, בזה שהנביא עושה את דבר השם, אולי כיפר על עם ישראל. כן, אני חושב שבפשט קשה להסביר לך, כי זה קורה, הכאוף רצוע קורה לפני שהוא אומר להנחה תחת המון. ואצלו שזה אחאב, זה הולך יותר חזק.
זה נבואת
פורנות,
זה לא
חזק. כן. ואין לך נביא, בקיצור, ואז כל הזה. אז אם כן, יש פה, מה שאחאב לא מבין פה בנקודה, זה ההבנה שהמלחמה היא מלחמה אלוקית. וזה הרי כל מה שהקדוש ברוך הוא ניסה לעשות פה. הרי מראש הנביא נשלח וזה, וכשעבדי ארם, מלך ארם, אומרים להם, אלוהי ארים אלוהיהם, הרי זה כמו היום, כן? כשעם ישראל לא מבין על מה המלחמה, שהמלחמה היא בשם השם, אז מי צריך להזכיר לו את זה? כשלא מבינים שזה מלחמת דת, מי מזכיר לנו את זה? האויב. האויב, והופך את זה מלחמת דת. כן, כל היום אומרים, לא, המלחמה על הארץ היא לא מאבק דתי, היא רק מאבק לאומי. אנחנו מול הפלסטינאים. איזה מין, כן, אין שם לאום בכלל. כן, וזה אלה שלא מכירים ביהדות, כדת, כלאום. אוי, טוב, דת, יכול להיות ישראלי-ערבי. כן, כן, יכול להיות דבר כזה. אז כשאנחנו לא מבינים את זה, אז בא האויב בצד השני, והופך את זה למלחמת דת. אז בא אחד שקוראים לו נצרלה. נצרלה, הוא רואה את עצמו שומר האל, נצרלה, זה משמעות המילים. ולמפלגה שלו קוראים חיזבאללה, שזה מפלגת האל, נכון? ודאש וכל האלה, כן? כי כמו היום בדיוק, כלומר כשאתה לא מבין שהמלחמה היא מלחמה דתית, אז אל תדאג, הם יזכירו לך, אז הארמים יזכירו לך, הם יגידו אלוהי ארים אלוהיהם, הם יהפכו את זה למלחמה דתית. יבוא איש האלוהים ויגיד לך, תשמע, אתה תנצח, אבל תדע, כשאתה תנצח זה יהיה בשם השם. אם אתה לא מבין את זה, אז באמת אין שום סיבה שתנצח בפעם הבאה. זה בדיוק הנקודה.
למה הוא לא עורר אותו?
מי? אנחנו לא יודעים. לא בטוח שהוא לא עורר אותו. המילה והיקר הוא מילה כללית.
אז הוא ממשיך לדבר איתו.
לא איתו.
זה איש אחר.
הוא נמצא איש אחר. הוא אומר הקנינה. לא יודעים אם הוא הרג אותו או לא הרג אותו. את הקודם הוא הרג לגמרי. כן, אז היקר הוא זה יכול להיות שני הדברים. אנחנו לא יודעים. ודאי שהוויקהו של האריה זה כנגד הוויימאין להקותו. ומי אין להקותו? כן. דבר השם היה מה? להקות. לא עשית, טוב. זה מה אליך. וגם בזה מתקיים דבר השם, שרואים שצריך לעשות את דבר השם. גם אם אומרים לך להקות.
זה מעניין שרואים האריה. אני חושב שזה אריה ידוע.
האריה.
שהוא...
נכון. אותו אריה
מהפרקים. לא, אותו אריה שקריא אותה.
כן, נכון, אבל אותו אריה מהפרקים, אבל יכול להיות שזה אותו, כן, להתקחה האריה, כן, אתה צודק. טוב, נעצור בזה, פעם הבאה כבר נמשיך בקרם נבות, ואחר כך נשאל את עצמנו למה דווקא סיפרו לנו את קרם נבות, בין שני הסיפורים.
הרב, רק שאלה.
כן, טוב.
אני חושב
שאתה... אני חושב שאתה... אני חושב שאתה... אני חושב שאתה...